היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, הגעתם לכמוסה. הפודקאסט מבית כלכליסט, שבו נביא לכם מדי שבוע את האנשים והרעיונות הכי מעניינים שיש. בואו נתחיל.
פייסבוק היא היום השטן שאנחנו אוהבים לסנוא. אנחנו משתמשים בפייסבוק כדי להתלונן על פייסבוק. חלקנו מאמינים בלב שלהם שבמנלו פארק קליפורניה, בקמפוס של פייסבוק, יושבים מתכנתים שמציצים עלינו דרך המצלמות של הטלפונים או של הלפטופים שלנו, מגלים שאנחנו חושבים על סוף שבוע בברלין ואופה, בפיד שלנו מופיעה פרסומת על טיסות לברלין.
לא ברור אם תחושת הרדיפה תמיד מוצדקת, אבל אפשר להבין מאיפה היא באה. זו התוצאה של חיים בתחושה מתמדת של מעקב. אם תחטטו באף ברמזור, תריבו עם הדלת בטיסה לארץ, או תמדדו בגד ים בחדר הלבשה, יש סיכוי טוב שמישהו עם מצלמה יתעד אתכם ויפיץ הלאה. וזה בלי להזכיר את הממשלה, שצוברת אלינו עוד ועוד פרטים.
אנחנו חיים בעולם שיש בו אח גדול, והאח הגדול הזה מקבל עזרה מהאחים הקטנים שלו, כפי שמכנה אותם פרופסור מיכאל בירנהק.
אני מיכאל בירנהק, אני פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ולצורך העניין הזה אני חוקר פרטיות.
בירנהק חוקר גם סוגיות של זכויות יוצרים וקניין רוחני. בשנים האחרונות הוא היה חלק מקבוצת החוקרים והאקטיביסטים שנאבקים במאגר הביומטרי שמדינת ישראל התחילה לבנות על כל אחד מאיתנו.
והוא היה גם אחד האנשים הראשונים שהצביעו על הסכנות בחוקי המעקב של האמריקאים אחרי האזרחים שלהם בעקבות התקפות הטרור של ה-11 בספטמבר. כשהיה פופולרי לדאוג שלא יהיו עוד בן לדנים. ואת מי שלא אכפת לו שעוקבים אחריו, בירנהק יודע לשכנע לצאת מהאדישות. אתה מכניס זיהוי בטביעת אצבע על האייפון?
אין לי אייפון ולא.
אוקיי, אז מיותר לשאול אם אתה...
יש לי סמארטפון, לא אייפון.
אוקיי.
אחר.
נניח שיש לך אקסבוקס בבית, אתה נותן לו לזהות אותך באמצעות הפנים שלך, להיכנס למערכת?
כנראה שלא.
דרכון עם כף יד?
יש.
פרטיות, בהגדרות פרטיות בפייסבוק?
אין לי פייסבוק. יש לי טוויטר.
אוקיי, תסביר.
אני מטבע הדברים ומטבע העיסוק שלי והמחקר שלי, אני מודע לדברים האלה, אני מרשה לעצמי להגיד קצת יותר אולי מהממוצע, ואני מקבל את ההחלטות שלי בעצמי, כולל לעשות טעויות, מותר לעשות טעויות. אז אייפון אין לי, כי אני לא כל כך אוהב את המוצרים של החברה הזאת, בלי לפגוע בכבודם של המשתמשים שמתים על החברה הזאת. פייסבוק מטעמי פרטיות, לעומת זאת אני כן בטוויטר, שאני חושב שזה היא רשת חברתית שונה בהרבה מאוד מאפיינים, לא ניכנס לזה כאן, זה סיפור אחר. היא אוספת מידע אבל פחות, אבל יש לה מימדים שאני קורא להם פתיינים, זה זאת רשת שמפתה אותך לומר דברים ואחר כך קצת להתחרט עליהם, זה תרגיל בשליטה עצמית וכמו אחרים אני מניח שאני נכשל בו לפעמים. מה עוד היה לנו שם?
כף יד בנתב"ג.
כף יד בנתב"ג. זה התחיל בטעמי נוחות, אין מה לעשות, זה יותר נוח מאשר לעמוד בתור. ועשיתי לעצמי את החושבים הבא, את התהליך הבא. להזדהות בכניסה וביציאה מארץ, אני צריך ממילא, ויהיה תיעוד של הכניסה והיציאה ממילא. כלומר, עצם העובדה הזאת כידוע למדינה ומוצדק מסיבות ברורות. השאלה היא איך. כף יד, וזה דרך אגב מה שיש בנתב"ג, זה לא כף היד, זה גב כף היד, זה מבנה העצמות שלנו, שהוא די ייחודי לכל אחד, מספיק בשביל להזדהות ביחד גם עם הכרטיס. זה מידע ביומטרי שאין בו שימוש במקומות אחרים שאני מכיר. להבדיל מטביעת אצבע. טביעת אצבע משמשת, חוץ מאשר במשטרה ודברים מהסוג הזה, משמשת היום בדרכון הביומטרי האחר, משמשת לאייפון, משמשת פה ושם כמנעולים לכניסה לבתים, אנשים עושים את זה לעצמם, כי הילד מאבד את המפתח, אבל את האצבע בדרך כלל לא מאבד. כן? אז ככל שמשתמשים מבחינתי פחות בביומטריה המסוימת של גב כף היד, אני הרבה פחות מוטרד מהשימושים לרעה שאפשר לעשות בזה, כי אין איפה להשתמש בזה במקומות אחרים.
היום כולם מצלמים את כולם, כולם מקליטים את כולם, אם אתה יאיר נתניהו, אתה נוסע באוטו, ואתה לא יודע שהנהג שלך, השומר שלך, או החברים שלך מקליטים אותך, אם אתה ראש ממשלה, אתה לא יודע אם היועצים הכי קרובים אליך, מתעדים אותך, את ה-SMS'ים, מקליטים וכו'. וגם אנחנו, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בסיטואציה שלא מחמיאה לו, אבל מישהו צילם אותו באותו רגע, אולי אפילו הפיץ.
כן, אני הייתי במונית, שפשוט הוא הסביר לי שהוא מצלם אותי ואת כל הנושאים, שלא התבע אותו מישהו יום אחד, על משהו שקרה במונית.
אז השאלה שלנו, אם זה המצב הנורמלי החדש, איתו אנחנו צריכים לחיות ולקבל אותו כמובן מאליו.
אני לא יודע אם הוא נורמלי או לא נורמלי, אבל כן, זה מצב חדש. ומה שאנחנו רואים, ואנחנו ראינו את זה שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, ואנחנו נמשיך לראות את זה בעתיד, כל הזמן זה משתנה, כן? כל הזמן יש טכנולוגיות חדשות, והן מאפשרות לנו דברים יותר מגניבים, יותר נחמדים, יותר יעילים, זה אנחנו יודעים, אבל הן משנות כל הזמן את הנורמות החברתיות שלנו, במקרה שלנו, בקשר לפרטיות. ואנחנו צריכים לנהל כל הזמן מסע ומתן חברתי, חדש, על הגבולות. אז כשלימדתי בכיתה לפני 15 שנה, לא הייתה אף מצלמה אחת. והיום כשאני מלמד בכיתה, כמספר הסטודנטים, פי שתיים מזה מספר המצלמות, כי יש לכל אחד מצלמה גם בסמארטפון וגם בלפטופ שלהם, וכן הלאה, ואולי הם מצלמים ואולי הם מקליטים וכל הדברים שאנחנו מכירים אותם. פתאום יש מצלמות, המצלמות נכנסות למקומות שקודם הן לא היו בהם, כמו כיתה, אבל כמו מלתחות בבריכה או בחדר הכושר או במקומות מסוימים מהסוג הזה, בתאי הלבשה, בחנויות בגדים, יש דוגמאות מהתקופה האחרונה, ואנחנו צריכים כל הזמן לברר לעצמנו איך אנחנו מתמודדים עם זה. אפשר להתמודד עם זה בצורה משפטית, אפשר להתמודד עם זה בצורה חברתית, אני בעד הצורה החברתית ברוב המקרים, אבל יש ויכוח פה. ואנחנו מגבשים את הנורמות והן לא ברורות, זה תוך כדי תנועה. מותר להקליט, אסור להקליט. אני מצלם אנשים ברחוב, אני יכול להעלות את זה לרשת החברתית הרלוונטית? כן או לא. אני מצלם חברים או מכרים, אני מעלה את זה לרשת חברתית. אני יכול לתייג אותם? צריך לבקש את רשותם לעצם העלאת התמונה, לעצם התיוג. אנשים שונים יש להם התנהגויות שונות פה, אנשים עשויים לכעוס, מה פתאום העלית את הצילום שלי, מה פתאום תייגת אותי, לא הסכמתי, לא הרשיתי, תורידי. אנחנו בצורה הזאת מנהלים איזשהו מסע ומתן חברתי כזה, ויהיו טעויות בדרך.
בעצם התחום הזה מידע, או הפרטיות, הגנה למידע, הוא הנושא שאתה חוקר אותו די במרץ. אתה רוצה להגיד למה זה תפס אותך? איך נכנסת לזה?
הגעתי לזה דרך העיסוק שלי בזכויות יוצרים, ואז אינטרנט ואינטרנט, אז יש זכויות יוצרים, ויש חופש ביטוי וכן הלאה, ויש פרטיות. ואני חושב שזה נושא, אותי הוא מרתק. אני מסתובב ברחוב, באוטובוס וכן הלאה, אני שומע אנשים מדברים, אני לא מאזין חלילה, אבל אני שומע שיחות אקראי או שיחות אחרות, שיחות חולין, הנושא של הפרטיות עולה, כל הזמן, גם אם לא משתמשים בשפה מקצועית מדויקת, אבל אנשים מדברים, וואי, תשמע, אתמול דיברתי עם הבן שלי על בר מצווה, וחמש דקות אחר כך התחילו לצוץ פרסומות לבר מצווה באינטרנט או בטלפון או בדברים מהסוג הזה. אנשים מספרים כל הזמן על חוויות שלהם בהקשרים האלה, ואני חושב שזו תופעה חברתית שאותי לפחות היא מרתקת. כשיבואו היסטוריונים בעוד 500 שנה, ולא אכפת לי להגיד 500 שנה, כי אני לא אהיה כאן, אז תבואו אליי בטענות. כשהיסטוריונים יסתכלו על ראשית המאה ה-21, וינסו לאפיין את החברה האנושית, אז הם ידברו על כל מיני דברים, אבל ההיסטוריונית הטובה של שנת 2500, תדבר גם על המאבק על הפרטיות, שקורה כמובן לא רק בישראל, הוא קורה בכל העולם המערבי, וגם הלא מערבי, יש מאבק בין הטכנולוגיות, בין הלחצים מצד הטכנולוגיה, לחצים מצד המדינות, במיוחד בעידן של טרור גלובלי, 11 בספטמבר וכן הלאה, לבין הפרטיות והרצון של אנשים לשמור איזשהו מרחב פרטי משל עצמם.
בוא נדבר באמת, נתחיל במדינות אולי, שהם השחקנים החזקים, אני חושב, בסיפור הזה. נדמה לי לפחות שאנחנו רואים את המדינה, גם אצלנו, גם בעולם, מנסה לאגור כמה שיותר פרטים במגוון גדל והולך של אופנים.
כן, אז בוא נגיד אח גדול, אמרנו אח גדול, אח גדול, אח גדול, זהו, אפשר להמשיך הלאה. המדינה היא המודל הזה של הגורם שמאיים על הפרטיות שלנו יותר מהכל, וזה קשור לתפיסת המדינה שלנו. זה נשמע נורא גדול, אבל בחברה הדמוקרטית המערבית, אנחנו מאמינים שהמדינה היא כלי שנועד לעזור לכולנו לחיות ביחד בצורה האופטימלית. ולכן המדינה היא, בתפיסה הליברלית, היא מדינת שומר הלילה, כן? התפקיד שלה הוא לשמור שלא יהיו בלגנים ושהעניינים יעבדו. אבל אין למדינה שום דבר משל עצמה כחזו. ולכן אנחנו חשדנים ואמורים להיות חשדנים, כשהמדינה רוצה לדעת עלינו יותר ויותר, והיא רוצה. עכשיו, יש לזה הצדקות, יש לזה הסברים. יש את הביטחון מפני טרוריסטים ומחבלים ומדינות אויב וכן הלאה. יש שמירת הסדר הציבורי ואכיפת חוק, משטרה, דברים חשובים מאוד. יש לנו שיקול של יעילות, ואנחנו גם חווים את זה ביום יום, ובצדק, זה שיקול חשוב. למה אני צריך למסור את הפרטים שלי גם לביטוח הלאומי, גם למס הכנסה, גם לעירייה, גם לפה, גם לשם, כל פעם מחדש, אולי נעשה את זה בצורה אחודה ואחידה, ויהיה קל יותר, פשוט יותר, זה גם ימנע זיופים והונאות, זה דברים חשובים. ואנחנו מצפים ב-2018, כשאומרים לנו, נשלח לך פאקס, אנחנו, מי מחזיק את המכשיר הפרימיטיבי הזה? אנחנו מצפים לשימוש בטכנולוגיות קיימות, ולכן אני חושב שאנחנו מבינים את האינטרסים החשובים, הרציניים, הרלוונטיים שיש כאן. ואז השאלה היא על הגבולות. כשם שאנחנו מנהלים מסע ומתן חברתי על הנורמות החברתיות, אז אנחנו צריכים לנהל גם מסע ומתן, אנחנו האזרחים, עם המדינה. אנחנו מנהלים את המסע ומתן הזה לפעמים בכנסת או בפרלמנטים, לפעמים בבתי המשפט ולפעמים בציבוריות היומיומית. המדינה חלתה. לא רק המדינה שלנו, כל המדינות המערביות חלו במה שאני קורא לו קדחת המאגרים. הם גילו את זה לפני לא יותר מדי שנים, אמרו יאללה בואו נעשה מאגר. בואו נעשה מאגר מידע כזה ומאגר מידע כזה ומאגר כזה ומאגר
רגע,
כזה.
רגע, תן דוגמאות.
אז מי מרשם האוכלוסין? אז בבריטניה, כמו שאנחנו יודעים או אולי לא יודעים, אין תעודות זהות ואין מספר תעודת זהות, וזה נורא מוזר למי שחושב על זה רגע, אז איך הם מתנהלים שם? ובכל זאת הממלכה המאוחדת, חיה, מתפקדת, בועטת, קיימת, מסתדרת לא רע בכלל. רצו להקים שם תעודת זהות, שזה מיד כרוך במרשם אוכלוסין, מספר תעודת זהות וכן הלאה וכן הלאה, כמה כל צעקה רמה, אנחנו מדברים על בערך שנת 2010-11, וזה קרס ואין, הציבור התנגד והציבור הבריטי הצליח.
וכאן להבדיל, אנחנו יודעים שמרשם האוכלוסין דולף ערב כל מערכת בחירות לשימושן של המפלגות, וכל אחד מאיתנו תמורת סכום לא גבוה יכול להשיג את הרשימה הזאת, זה לא מאמץ גדול.
בחינם, במידה רבה. כן, המידע אצלנו דולף. דוגמה הפוכה, אבל לבריטניה ולישראל, הודו, מדינה קטנטונת עם 1.2 מיליארד בני אדם, שבחמש שנים האחרונות התקינה מערכת ביומטרית מטורפת, וכמעט כל אזרחי הודו היום יש להם מספר תעודת זהות של 12 ספרות, זה מסובך לזכור, ועם נתונים ביומטריים, והם החליטו שזה עובד להם. אז זה המאגרים הגדולים, אבל אז יש המון 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 מאגרים קטנים, בוא נעשה מאגר לרשימת בעלי האנשים האלה, ורשימת זה, ותלמידים עם חיסונים ותלמידים בלי חיסונים, שזה ויכוח אחר כמובן, וכל מיני רשימות שיכול להיות שיש להן ערך ותועלת מבחינת חברתית, מבחינה כלכלית, אבל עוד ועוד מידע אומר שהמידע ידלוף. זה אומר שלכל אחד ואחת מאיתנו יש פחות כוח לשלוט במידע שלנו. זה אומר שכל פעולה שלנו גדולה וקטנה מתועדות. ואני לא רוצה להרגיש שמישהו כל הזמן עוקב אחריי ונושף בעורפי, ושכל פעולה קטנה חוקית, לגיטימית, נאספת, שהמידע עליי נאסף ונאגר. יש את הטענה הזאת של אין לי מה להסתיר, שמתיחים בי ובשאר אנשי הפרטיות, אומרים, טוב, מה יש לך להסתיר? אתה בטח עשית משהו לא רע, ואריק שמיט מגוגל אמר, אם אתה עשית משהו שאתה חושב שצריך להיות פרטי, אז כנראה שלא היית צריך לעשות אותו מלכתחילה, כל מין אמירות מהסוג הזה. כשמתיחים את זה בפניי בכנסים, איזשהו דובר, אז אני אומר לו, טוב, בוא ספר לי על חיי המין שלך, ואיכשהו אנשים לא נוטים לספר, או בוא תספר לי על מצבך הבריאותי, או מצבך הפיננסי, יש דברים שהם לגיטימיים לחלוטין, הם לא עבירות, הם לא שום דבר, ובכל זאת לא בא לי לשתף אתכם, את כל העולם עם פריטי מידע מסוימים, לא הדברים הנורא רגישים כמו מין וכסף ובריאות שנחשבים לדברים רגישים מאוד, אלא גם הדברים הרגילים, זה שאני נורא אוהב את השיר שלנו שלוש במיוחד, וצופה בזה שוב ושוב, סתם דוגמה, כן. דברים מהסוג הזה, אנחנו לא תמיד ססים לשתף ולחלוק עם כל העולם.
יש צריך להפריד אולי בין היכולת של המדינה לאסוף מידע לבין שימוש לרעה. אנחנו יכולים להיות בטוחים שמידע שנאסף, אפילו כדי לתת לנו שירות טוב יותר, בהכרח ישמש אחר כך נגדנו, כלומר מישהו בכוונת מכוון ישתמש בו שימוש לא ראוי או שלא אמור להיות להיעשות במידע הזה?
אני חושב שיש שני חוקי טבע, אני קורא לזה שהם כמובן לא חוקי טבע, אלא חוקי אדם. שני חוקי טבע בקשר למאגרים. אחד, הם ידלפו. שתיים, יעשה בהם שימוש אחר מאשר הכוונה המקורית. ידלפו, אנחנו רואים שוב ושוב דוגמאות. אז הזכרת קודם את מרשם האוכלוסין בישראל. המאגר הביומטרי ההודי שהזכרתי, אפשר לרכוש אותו $8.5 אונליין, על 1.2 מיליארד אנשים, בסדר? זה רק שאלה של זמן, זה לא שאלה של...
אתה יכול לקנות את הטביעת אצבע שלהם בעצם?
כן, עכשיו לי, באופן אישי אין במיוחד עניין בזה, אבל אולי לפקיסטן או למדינות שנמצאות ביחסים מעורערים עם הודו, אולי כן יהיה בזה עניין, למשל. אולי לגורמי ביטחון שרוצים לפעמים להתחזות לאנשים אחרים, עשוי להיות בזה עניין, בכל מיני סיבות. אז מאגרים דולפים, ואנחנו רואים זה שוב ושוב, מאגרים ציבוריים וגם מאגרים של תאגידים, הם דולפים כל הזמן, זה רק שאלה של כמה זמן עד שזה ידלוף, ומה יהיה הנזק שיגרם. וחוק הטבע השני הוא שימושים אחרים. אנשים אומרים, טוב, הקמנו מאגר, הקמנו אותו למטרה אחת, נכון, אבל וואלה, אפשר להשתמש בו לעוד דברים. למה שלא נשתמש בו? כבר הקמנו אותו, כבר השקענו את כל הכסף, ועכשיו אפשר להשתמש בזה גם לזה ולזה ולזה. זה, בספרות מכנים את זה, זחילת פונקציות. זה כיבוש זוחל, כן? זה סלמי, כל פעם עוד פרוסה ועוד פרוסה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו כמו הצפרדע או הלובסטר, סליחה על ההקשר הלא קשר, שאם זורקים אותו לסיר מים רותחים, אז הוא קופץ החוצה. אבל אם שמים אותו במים פושרים ולאט לאט מחממים, אז הוא מתבשל עד סופו המר.
אוקיי, דיברנו על מדינות, אבל יש אנשים שאומרים שכאילו היום המדינות, ואמרנו הן חזקות וכולי, אבל יש כאלה שאומרים שהיום המדינות הן השחקן הפחות חזק לעומת תאגידים, ובטח לעומת כל הענקים מעמק סיליקון, כמו פייסבוק, שאין לך, וגוגל.
שיש.
וגם, אתה יודע, מרק צוקרברג נדמה לי אמר, עזבו אתכם, פרטיות זה ממש מיושן. אני לא זוכר את הציטוט המדויק.
הנורמה החברתית של הפרטיות מתה. ככה הוא אמר, הוא אומר את זה כבר כמה שנים, כל פעם עוד פעם, חוזר על זה, כן.
והם אתגר מסוג שונה.
כן. כן, אז אח גדול, אחים שלו, והאחים שלו הקטנים גדלו, בדיוק כמו שתיארת. אנחנו חיים בעולם, במדינת ישראל, אבל בעולם המערבי בכלל, ובשאר העולם בקצב הולך וגדל, בעולם קפיטליסטי, והרבה מאוד מההתנהלויות היומיומיות שלנו הן מול תאגידים. זה יכול להיות תאגידים, מי התאגידים הגדולים שהזכרת, גוגל, פייסבוק, אמזון וכאלה, אבל עד הסופרמרקט שלנו, בסדר? והתאגידים האלה הבינו שהמשאב שיש להם ביד, הוא לא רק המודל העסקי הישן של מוכרים איזשהו מוצר או איזשהו שירות, הם הבינו שהם צוברים עלינו מידע. והם הבינו שהמידע הזה שווה הרבה כסף, הרבה מאוד מאוד כסף. הוא שווה כסף להם, לניהול יותר טוב של העסק שלהם, לפילוח יותר טוב של הלקוחות וכן הלאה, והוא גם מידע שהם יכולים למכור אותו, והם מוכרים אותו. ואלה שלא מוכרים אותו היום, יבינו את זה מתישהו, ואם זה לא יהיה להם מאוחר מדי, ימכרו אותו מחר.
מוכרים לחברות עסקיות אחרות?
מוכרים לחברות אחרות, כן. זה משאב באמת מטורף, ויש שוק עצום של מיליארדי דולרים, של קנייה או מכירה של מידע. ותחשבו על הדבר היומיומי הטריוויאלי שנקרא כרטיס מועדון בסופר. אז אני מניח שלכל מאזיני כלכליסט יש לפחות חברות אחת במועדון של סופר, אם לא 2, 3, 4 או יותר מזה. עכשיו זה לא איזה מועדון יוקרתי במיוחד, כן? זה לא VIP בטרקלין, אני לא יודע מה, בנטבג, כן? זה לא... אנחנו לא נמצאים במועדון הזה מטעמי יוקרה. אנחנו נמצאים שם כי זה נותן לנו 2, 3, 4 שקלים הנחה בקניות שלנו. מבחינת הסופר, המודל העסקי הוא אחר. זה לא מועדון שאנחנו חוזרים אליו, כי אני חבר במועדון, אז אני אחזור לסופר הזה, דווקא לא. אנשים קונים בסופר לפי איפה שהם גרים, או עובדים, או איפה זול, או מוצרים שהם אוהבים. לא לפי כרטיס המועדון. מבחינת הסופר, המודל העסקי הוא לא משיכת הלקוחות, אלא איסוף מידע. תחשבו על זה. כל פעם שאנחנו הולכים לסופר, אנחנו מעבירים את כרטיס המועדון, מקבלים או לא מקבלים הנחה של שקל או שניים על משהו. הסופר עכשיו יודע שמיכאל קנה את המוצרים האלה והאלה, בסכום כזה וכזה, ביום כזה וכזה, בשעה כזאת. והמידע הזה נאסף על פני לפעמים שנים. וגם אם אנחנו עוברים דירה, עוברים מקום, אנחנו ממשיכים לקנות בסופרים של אותה רשת וכן הלאה, המידע נאסף. זה מידע עצום. אז הנה שיעורי בית למאזינים. פעם הבאה שאתם בסופר, תסתכלו בקופה, תסתכלו על העגלה, על מה קניתם, ותהיו, חיבשו כובע של גשש בלש, ותחשבו מה אפשר ללמוד מזה עליכם. אפשר ללמוד על זה בערך, מצב משפחתי. קניתם טיטולים או חיתולים או זה, או קניתם חיתולים למבוגרים, או אני לא יודע מה. אפשר ללמוד מזה מה המצב הכלכלי שלכם. קניתם את הביוקר או את הבזול? אפשר ללמוד על הרגלי התזונה שלכם. קניתם המון פירות וירקות אורגניים, או שקניתם כל מיני חטיפים עם שומן טרנס רווי ואני לא יודע מה. אפשר ללמוד על זה רגישות, גלוטן ודברים מהסוג הזה. אפשר ללמוד כשרות, שומרים כשרות, לא שומרים כשרות. קחו את המידע הזה, תאספו אותו לאורך זמן, ומקבלים תמונה לא רעה בכלל שלכם ושל שינויים. הנה עכשיו, הבן אדם הזה התחיל לקנות יותר אוכל, זה אולי אוכל לשני אנשים, אחרי תקופה, עכשיו גם טיטולים יש, אפשר ללמוד המון המון דברים. וזה עוזר להם, כי אנשים אומרים, וואו, איך זה יופי, מתאים לי. כשאנחנו מקבלים פרסום שאנחנו לא אוהבים, אז זה ספאם. כשהפרסום מתאים לנו, אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, איזה מציאה. אז כן, יש הרבה מידע והרבה כסף במידע, ותאגידים שמקדימים להבין את זה, יעשו טוב עם עצמם ולנו קצת פחות טוב.
אז תן לי רגע להיות פרקליט השטן, מה אכפת לי אם אני באמת בהיריון, שישלחו לי קופונים, בכיף, ושגם אולי ישלחו לי רעיונות לאיפה לעשות אחר כך את הברית, ואת הבר מצווה וכולי.
מעולה, אם את מסכימה לי עם זה שום בעיה, אם את מבינה שכרטיס המועדון מטרתו לאסוף מידע, ואת מבינה איזה שימושים יעשו בזה, ואת מסכימה לזה, כי את אומרת שזה דיל מצוין מבחינתך, פנטסטי, אין לי עם זה שום בעיה בכלל. הבעיה היא שרוב האנשים לא מבינים את הדבר הזה, וחושבים שכרטיס המועדון, אם תעצרו רגע ותשאלו, תחשבו לעצמכם, אז רוב האנשים יגידו שכרטיס המועדון, המטרה היא שאני אחזור לסופר, הם לא מבינים את תהליך איסוף המידע, אולי לאט לאט יתחילו להבין. רוב האנשים גם לא מבינים איזה שימושים אחרים עושים בזה. עכשיו, השימושים הם לא רק הפרסום הממוקד, השימושים הם גם, למשל, שחברת הביטוח שלך עשויה להתעניין בזה. ואני בהחלט יכול לראות את המצב, זה לא עתידני בעיניי, בכלל לא, שבו חברת הביטוח תאסוף את הנתונים מהסופר, הם כבר יהיו מעובדים ומנותחים, והיא תגיד, טוב, הבחור הזה הוא בן 35, לפי הקניות שלו בסופר הוא מנהל אורח חיים מאוד לא בריא. הוא לא, אין לו ויטמינים ויש לו הרבה שומן רווי וכן הלאה וכן הלאה, והצלבנו את זה עם עוד קצת נתונים שאנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים שאין לו מנוי בחדר כושר, ואנחנו יודעים שלפי הפיטביט, לפי המכשיר הלביש שמודק את דופק, את הדופק שלו, שהוא לא עושה המון פעילות ספורטיבית, ואופס, אנחנו רואים שהוא מעשן כי הוא קנה סיגריות בחנות השנייה, אז פרמיית הביטוח שלו מיד עולה. ומעסיקים עשויים להגיד, סליחה, העובד הזה, קיבלתי את הפרופיל הרפואי שלו, את הבוטם ליין, לא מעניין אותי הזה. והוא בסיכון גבוה, מה אני צריך עובד בסיכון רפואי גבוה? הוא יכול להרבה, או חס וחלילה גרוע, מי זה לא רוצה? תיקי גירושין. בארצות הברית, מידע שנאסף ככה על הדרך בחיים היומיומיים שלנו, משמש בתיקי גירושין. אמצעי מיקום, זה מאוד נפוץ. יש את ה-Easy Pass, או תחשבו בארץ על נתונים שיש ל-Waze, ומי שיש לו מנוי בכביש 6, ומי שיש לו רב-קו מזוהה, וכל מיני דברים שאוספים מידע על המיקום שלנו, כמובן, טלפון סלולרי. המידע הזה עשוי להיות מאוד רלוונטי בתיקי גירושין, ובארצות הברית זה קורה כפרקטיקה, מבקשים את המידע הזה, ואז על דוכן העדים אם צריך, אדוני הנכבד, איפה היית בשלוש לפנות בוקר, כשאמרת שהיית בעבודה, נשארת עד מאוחר, ונגמר תיק הגירושין, כן.
שזה כבר המקום שפה בעצם המאגרים של המדינה, והמאגרים של החברות, מתחילים לדבר אחד עם השני, ולתת עלינו תמונה מאוד רחבה.
נכון.
שזה בעצם הסכנה או האיום.
כל אחד בנפרד וכולם ביחד. יש לנו קצת תשובות לזה, אבל הן מתחילות להתבלבל התשובות כשזה מתחבר. כשזה היום בא מצד המדינה, אז יש לנו תשובה משפטית בערך, אנחנו קוראים לזה משפט חוקתי, משפט מנהלי, ואנחנו אומרים, אוקיי, המדינה צריכה לכבד את זכותנו האזרחים לפרטיות, מותר לה לפגוע בזה, אבל לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מותר למדינה לפגוע בפרטיות שלנו, רק אם זה למטרה ראויה, שהולמת את ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. זה עיקרון המידתיות. יש לנו איזשהו מנגנון שנועד לסנן את הפגיעה, להצדיק אותה רק שזה באמת חשוב. כמו למשל, כשהמשטרה רוצה לבצע חקירה ראויה, היא צריכה לעשות חיפושים, תפיסה, הזנת סתר אפילו וכיוצא בזה. מול התאגידים יש לנו איזשהו סל משפטי מסוים, לא כל כך חזק כמו מול המדינה. כשמתחילים לשתף פעולה, המדינה והתאגידים, החשש הוא שיהיה כביש עוקף. שזה פתאום יהיה איזשהו מסלול עוקף רגולציה, עוקף חוק יסוד, ואז המדינה תוכל לקבל את המידע הרבה יותר בקלות מאשר בדרך החוקתית המקובלת הרגילה. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה קורה בארצות הברית מאז ה-11 בספטמבר, מאז שנחקק שם ה-USA Patriot Act בעקבות ה-11 בספטמבר, או לאחר ה-11 בספטמבר, תאגידים משתפים פעולה עם המדינה. לא מדבר על מצב שבו המדינה פונה לבית משפט ומבקשת צו חיפוש ותפיסה וכן הלאה. זה המקרה בסדר, כי יש בקרה שיפוטית שאנחנו מקווים שהיא אובייקטיבית ועניינית וכן הלאה. אני מדבר על אפיק שבו ג'ון מה-NSA מרים טלפון לחבר שלו, והם כבר חברים בשלב הזה, ג'ים שעובד באחת החברות הרלוונטיות, אומר, שמע, תעזור לי. וג'ים עוזר לג'ון, אם אלה היו השמות שלנו, כן? ג'ים עוזר לג'ון, כי אני עוזר לו, ומחר הוא יעזור לי, ברמה המדינתית. מחר יהיה מכרז גדול שאני ארצה להשתתף בו, מחר תהיה איזו רגולציה לא כל כך נוחה, אז הוא ייתן לי מזה פטור, או יקשיב לי כשאני אתנגד לה. כדאי לעסקים גדולים, כדאי להיות ביחסים טובים עם המדינה, ואם צובעים את זה בצבעים פטריוטים, USA Patriot Act, זה ראשי תיבות דרך אגב, אז בכלל, אז כולנו מרגישים נפלא. אני אומר את זה בציניות, וכמובן שיש לזה שימושים חשובים, ואם אפשר למנוע ככה איזשהו פיגוע, אז עד רבה בוודאי בשמחה. הבעיה היא שזה מתחיל לזלוג לדברים אחרים גם.
החוק הזה זה בעצם מה שגרם לך להיות פסימי, ולחשוד בפרטיות בשלב שבו בתחילת שנות ה-2000, כולם היו מוכנים לתת הכל, ולא חשבו בכלל על פרטיות, ולמסור כל מידע על עצמם.
אני לא הראשון ששם לב לחשש הזה, ממש לא, אבל החוק הזה היה איזשהו נורת אזהרה מאוד גדולה. ב-11 בספטמבר כל אחד משחזר איפה הוא היה או איפה הוא שמע זה לראשונה, הבנתי שהעולם שבו אנחנו חיים הולך להשתנות, לא היה לי מושג כמובן איך, אבל מהר מאוד התברר שאחד ההיבטים הוא פרטיות. אנחנו חווים את זה בארץ, חווינו את זה עוד קודם למרבה הצער, בגלל תנאי הארץ ותושביה, אבל רואים את זה גם בהרבה הקשרים אחרים, מי שנוסע לארצות הברית, הבדיקות הביטחוניות נהיו לא כל כך נעימות שם, בשדות התעופה וכן הלאה, ואנחנו כמובן שומעים סיפורים, וכן, זה גם מחלחל לכאן, זה הייתה אחת ההצדקות למאגר הביומטרי, ובכלל, בארץ הרי כשאומרים ביטחון, אז כולם נעמדים דום, אז קשה להתווכח עם זה. אז זה חלק מהסיפור.
אוקיי, בוא נדבר קצת על מה אפשר לעשות, ואולי נתחיל קצת במה אנחנו יכולים לעשות. אתה יודע, אתה מצייר את המציאות הזאת, שבה אולי לא כדאי כרטיס מודון בסופר, ואולי לא כדאי לתג את עצמך בפייסבוק. אני חושב שנכון להגיד שצריך להתאמץ כיום כדי לשמור על הפרטיות שלך, או שאתה צריך לוותר על כל מיני, על נוחות, אם אתה רוצה לשמור על הפרטיות, ולהפסיד כל הדברים שמציעים לך.
כן, לגמרי, מי שרוצה לשמור על הפרטיות שלה או שלא, היום צריך לעבוד בזה, זה ממש נהיה עבודה. ובמובן הזה, החיים שלנו קצת התהפכו. כי אם לפני 20 או 30 שנה, ברירת המחדל הייתה שהיינו פרטיים, והיינו אנונימיים למדי, ואם רצינו להתפרסם, היינו נורא נורא צריכים להתאמץ. אם רצינו שיהיה מידע עלינו, היינו ממש צריכים להתאמץ. היום זה התהפך. היום אנחנו פומביים, ומי שרוצה לשמור על פרטיות, ממש צריך לעבוד בזה, וזה קשה. זה כל הזמן לחשוב, רגע, אוספים עליי מידע, לא אוספים עליי מידע. לקרוא את תנאי השימוש של האפליקציה שהורדנו. אף אחד, כולל אני, אף אחד לא קורא את הדברים האלה, כן? אני בספק אם מי שכתב אותם קורא אותם, זה מחולל יישומים כזה שניסח את זה. זה נהיה לעבוד בהגנה של הפרטיות שלנו. עכשיו, ברמה האישית, מי שמחליט שזה בסדר, הבנתי את השיקולים, הבנתי את הזה, ואני בכל זאת מחליט לעשות את זה, סבבה, אין לי שום בעיה עם זה, ולבריאות. אנחנו אנשים אוטונומיים, כולל הזכות לעשות שגיאות וטעויות, זה אנושי מאוד, זה ממש בסדר. כולנו עושים טעויות כל הזמן, זה בסדר. החשש הוא, יש חשש, כן? ממה יקרה ומה עושים עם מי שלא מבין, שזה רוב האנשים שלא מבינים את הדבר הזה. ולכן אנחנו מחפשים פתרונות. אני לא מאמין בפתרונות קסם לרוב הדברים, גם לא לסיפור הזה. אז שוב, יש מסע ומתן חברתי, ציבורי, גם משפטי, אנחנו מבררים את הגבולות, ואנחנו לא נגיע פה לשקט ושלווה, כן? שלא יהיה ספק, זה לא שאנחנו עסוקים באיזה בירור, ואוטוטו נגיע לפתרון, לא. ימשיכו להיות טכנולוגיות חדשות, שימושים חדשים, עסקיים, איומים חדשים מכל מיני כיוונים. אנחנו נמשיך את המסע ומתן הזה לנצח לצורך העניין. וזה דרך אגב מה שמחזיק את הפרטיות בחיים, כן? היא לא, הפרטיות בניגוד לאמירות לא תמות, להפך. כשמתנגדים לה, אז היא מגיבה ויש דיאלוג נמשך כזה. אז יש פתרונות משפטיים, כאלה ואחרים, גם בארץ. יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שמגן על הפרטיות. יש חוק הגנת הפרטיות, יש פה ושם הצעות לתקן אותו, לשפר אותו, לחדש אותו, לחזק אותו, לחזק את הפרטיות שלנו. יש פתרונות חברתיים שדיברנו עליהם קצת, הגיבוש נורמות חברתיות. יש פתרונות ארגוניים ופתרונות טכנולוגיים. למשל, תאגידים, הזכרנו קודם. אומרים לתאגידים, חובה עליכם למנות ממונה הגנת פרטיות. Chief Privacy Officer, CPO, תכירו את המושג הזה. אני מאמין שבעתיד יהיו, נכיר את זה גם בארץ. ואנחנו רואים את המקצוע הזה שצמח דווקא בארצות הברית, ששם הגנה על פרטיות חלשה יותר מאשר באירופה, לפחות על הנייר. צמח מקצוע, והיום מדברים על כ-35 אלף אנשים שאומרים, אני CPO, אני Chief Privacy Officer.
אוקיי, אז לסיום ככה, אני חושב שהנושא הזה הוא קצת לוקח לאזורים שהם פסימיים, ואולי הם מנסים לעקוב אחרינו, להפר את הפרטיות שלנו, לפגוע בכבוד שלנו אולי. מצד שני, יש משהו גם מלהיב בכל הטכנולוגיה, טכנולוגיות חדשות שכיף להשתמש בהם, הופכות את החיים שלנו, אולי אפילו טובים יותר, מהנים יותר, אז בוא תן לנו את הגרסה האופטימית של איך מיישבים בין הדברים האלה ונהנים גם מזה וגם מזה.
אני מאמין גדול במידע. מידע הוא כוח, סליחה על הקלישה, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית והכלכלית והלאומית. עם מידע אפשר לעשות דברים מדהימים, ואנחנו לא יכולים להעלות על זיכרוננו את החיים בלי ווייז ובלי טלפון נייד ובלי סמארטפון, זה ברור. אף אחד לא רוצה לחזור לאחור בעניין הזה. ואנשי הפרטיות ואני ביניהם, אנחנו לא חסידים של איזשהו עולם של אנשי מערות וכן הלאה. יש יתרונות עצומים למידע, אבל אפשר לעשות את זה נכון, ואפשר לעשות את זה לא נכון, ואני מעדיף את מה שאני חושב שהוא נכון, ואחרים גם, אבל כמובן שיש מחלוקות על הדבר הזה. ועם מידע באמת אפשר לעשות דברים מדהימים. אפשר לגלות למשל דפוסים לזהות מחלות, אז יש מחקר ישראלי ידוע יותר או פחות, שנערך של קבוצת חוקרים, באמצעות מידע של קופת חולים מכבי, על סרטן המעי הגס. ובאמצעות בדיקות דם היום, הם יכולים לזהות ברמה הרבה יותר טובה, פשוטה, באמצעות בדיקות דם, להבדיל מבדיקות אחרות, לא נעימות כל כך. אפשר לזהות את ההסתברות שאדם יחלה בסרטן המעי הגס, הרבה לפני כל בדיקה אחרת וכן הלאה. זה מציל חיים, ואיכות חיים, ונוחות, וכסף, וכל מיני דברים מדהימים, וזה ממש בסדר. ובשביל זה אנחנו צריכים לשקול כל הזמן את האיזונים. המסגרת המשפטית החוקתית בישראל, מידתיות שהזכרנו קודם, אני חושב שהיא מעולה. אנחנו שוקלים כל הזמן אינטרס חשוב אחד, בריאות הציבור, יעילות, ביטחון, סדר ציבורי, אכיפת חוק, זה דברים חשובים, באמת, אנחנו רוצים אותם. ומולם אנחנו צריכים לשקול את הפגיעה בפרטיות, וכל הזמן לחשוב, אוקיי, אנחנו מבינים שצריך לאסוף מידע. צריך אבל את כל המידע? אולי אפשר קצת פחות. צריך לשמור אותו לנצח, אולי אפשר למחוק אותו אחרי פרק זמן מסוים. נאפשר שימושים נוספים אחר כך במידע? אולי כן, אולי לא. אנחנו כל הזמן צריכים להיות ערים לחשיבה כזאת, ולחשוב על המחירים. ולפעמים זה בסדר גמור לשלם מחיר, כולל בפרטיות שלנו, באופן אישי ובאופן קולקטיבי. זה בסדר גמור לפעמים לשלם את המחיר, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ששילמנו עכשיו מחיר. שעשינו איזשהו טרייד-אוף כזה, וכאמור, לפעמים זה בסדר גמור, ולפעמים אנחנו נתווכח על זה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, ביי. עד כאן הכנוסה, השבוע עם מיכאל בירנק. אנחנו היינו אורי פסובסקי וקרן צוריאל מכלכליסט.
תודה לאולפני סופה סאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות. pod@kalkalist.co.il. ניפגש בשבוע הבא.